אנחנו בתורת את זין. תורה קצרה, אבל יש עליה הרבה הרבה כתבות. לשון רבנו זכרונו לברכה. רבי יוחנן משתאה. לא, אפשר לקרוא את זה לבד, זה כבר רק כאילו חפי זה יובן, אין לי כוח להיכנס לזה עכשיו. רבי יוחנן משתאה זימנה חדה וכאזלינן בספינטה. רבי יוחנן סיפר, פעם אחת הלכנו בספינה וחזינה נאי קברה דאפי קרי שממאיה, ראינו דג שהוציא את הראש מהמים. דגים לא מוצאים את הראש מהמים, דגים בתוך המים, אבל הדג הזה הוציא את הראש מהמים. ודם יענק את רי סיירה, ושני העיניים שלו היו נראות כמו שני ריחים. ונפיץ מאיה מיתר תאוסיה, ויצא מים משני נחיריו כתרי מברי דסורה, כמו שתי נהרות בעיר סורה. זה המילים של הגמרא. הרשב"א מסביר ונפיץ, מה פירוש שנפיץ מאיה? הוא שפך מים. אוסיה נחיריו, מברי דסורה, נהרות שבסורה. שבסוריה.
סורה
כתוב, אה? אצלכם כתוב סורה. זה טוב דפוס. טוב, אז רבנו אומר ככה, וחזינה, היי קברה, שהוא הצדיק, זה תורת את זין. המכונה בשם דק כידוע. גם התורה הזאת כתובה בשפה מאוד קצרה, וכל שורה מחביאה פה עניין שלם. מדוע הצדיק נקרא בשם דג? יש בטח יותר מביאור אחד. הדג מובלע בתוך המים, ובעלי חיים יבשתיים הם לא מובלעים בתוך האדמה, הם נמצאים על גבי האדמה ובחוץ לאדמה, מקבלים חיות מהאדמה, המזון שלהם גדל מתוך האדמה. אם ישים אותם במקום שאין אדמה הם ימותו, אבל כשהם חיים מן האדמה הם חיים בחוץ לאדמה. להפך, אם יקברו אותם בתוך האדמה אז הם ימותו. והדגים, אם מוצאים אותם מהמים, הם לא יכולים לחיות, חייבים לחיות בתוך המים. אותו דבר, זה ההבדל בין הצדיק לשאר בני העולם. בני העולם האחרים, מקור החיות שלהם הוא בעולם העליון, והם נמצאים בעולם התחתון, הם מקבלים חיות מהעולם העליון. אם ינתקו אותם מהעולם העליון הם לא יחיו, אבל בתוך העולם העליון הם גם לא יכולים לחיות, הם חייבים להיות נפרדים. החיים שלהם הם כאלה שלהיות נפרד, זה הכוונה, זה נקרא להיות חי. לעומת זאת, להיות בתוך המקור, בתוך השורש, זה נקרא למות, זה נקרא להתבטל. אבל אצל הצדיק זה בדיוק להפך. אם הוא יוצא החוצה מהשורש, אז אצלו זה כמו ליפול ולמות. אם הוא בתוך השורש, אז הוא, זה החיים שלו. הוא לא יכול להיפרד מהשורש, כמו שהדג לא יכול לצאת מהמים. וכאן הם הלכו וראו שצדיק, שהוא מכונה דג, דעה פקרי שממאיה. זה חידוש. צדיק, כרגע דיברנו, שכמו דג, שהוא לא יכול להוציא את הראש מהמים. פתאום כאן הוא מוציא את הראש מהמים. ודם יענק את רי סיירה. העיניים שלו דומות לשני ריחים. האמת שאנחנו אומרים את זה בתפילה, ואיננו מהירות כשמש וכירח. אז לכאורה איננו מהירות כשמש, זה דרגה יותר עליונה, שאיננו מהירות כירח. וכאן אומרים על הצדיק כביכול שתי חסרונות. חסרון אחד שהוא מוציא את הראש מהמים, החיסרון שלי ששתי העיניים שלו הם כמו שני ירחים, לא כמו שתי שמשות. זה הכל חסרונות. ונפיץ מיה מטרי אוסיה כטרי מברי דסורה. זה כבר לגמרי לא מובן. מה זה המים האלה שיוצא לו מתוך הנחיריים, יוצא לו מים כמו שתי הנערות של סורה. מה העניין בזה? אז רבן אומר ככה, כי אי אפשר לצדיק להיות מחשבתו משוטה תמיד בחוכמות עליונות. כי לפעמים צריך לצאת לחוץ לעסוק בדברי העולם. כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, פעמים ביטולה של תורה זו היא קיומה. זה בדיוק איך שהעולם נהיה אחרי השבירה ואחרי החטא של עץ הדעת, אז נהיה עולם כזה שאפילו הצדיק שעיקר החיות שלו זה בעולם העליון, אבל הוא לא יכול להיות שם כל הזמן. הוא חייב להפסיד. אם הוא יהיה שם כל הזמן, אז בעצם להיות שם כל הזמן, המשמעות של זה, זה להמשיך גילוי אלוקות מאוד גדול לעולם. תחשבו רגע, צדיק הוא אדם כללי. הוא לא איזה בן אדם פרטי לעצמו. אפילו צדיק נסתר הוא אדם כללי. כי מה שהוא עושה עם עצמו, אז יש איזו השלכה על כולה. אולי לא באופן גלוי, אבל באופן נסתר. יש איזו משמעות לכל הדור, או לכמה דורות. עכשיו, כשהוא צדיק שהוא בדבקות כל הזמן, יומם ולילה לא ישבות הוא, וזה נראה וגלוי שהוא כל הזמן בדבקות, יהיו צדיקים שהיו כל הזמן בדבקות, אבל לא הכירו עליהם. אבל צדיק הזה שהוא בפועל, הוא כל הזמן משוטט מחשבתו במקומות גבוהים, הוא לא מסוגל להוריד את עצמו, אז עד רבה הוא ממשיך לעולם גילוי יותר, אולי לא יותר ממה שהעולם יכול לקבל, אבל יותר ממה שהקליפות מוכנים לוותר לו. יש כאן מלחמה, יש כאן מלחמת תרבות, מה שנקרא. זה מלחמת עולם. זה כאילו, לא יודע איך לתאר את זה, אבל כל אחד מושך לכיוון הפוך. התפקיד של הקליפות זה להסתיר. התפקיד של הצדיק זה לגלות. וכל זמן שהצדיק מגלה, אבל הוא לא לגמרי שובר את הכלים, כמו שאומרים. הוא לא מפריע. יכול לבוא מישהו ולהגיד, כן, ראיתי את הצדיק, לא יודע, ישן, אוכל, מדבר עם אנשים, משחק שחמט, לצורך העניין, כן? ראיתי אותו שומע מוזיקה. לא יודע מה. כל זמן שאנשים יכולים לספר סיפורים כאלה, אז הקליפות עוד רגועים איכשהו. כי אז הם יכולים לפתר, הם יכולים להמציא דבר כזה, כאילו, בסדר, צדיק יותר גדול, צדיק יותר קטן. גם אני צדיק, גם הוא צדיק, אף אחד לא צדיק. זה מין דבר כזה שהכל טוב, הכל בסדר והכל מורבב, ואין כלום. וממילא זה לא יכול להשפיע. אבל ברגע ולכן באמת הצדיקים היו מסתירים את העבודה שלהם, כל אחד היה מסתיר במשהו אחר. אני לא מדבר על צדיקים נסתרים. צדיקים גלויים. היה ידוע, זה היה, היו צדיקים שהסתירו את המדרגה שלהם בלמדנות. זה ברור? הסתירו את המדרגה שלהם בלמדנות. היו צדיקים שהסתירו את המדרגה שלהם בלעשות מופתים. זאת הייתה הסתרה, אבל בלעשות מופתים צריך לשבת עם אנשים ולדבר איתם. ולברך אותם. לפעמים לקחת מהם פדיונות, או, הוא כבר לוקח כסף גם כן. כן, אז זה כבר מוריד את הערך. הוא איזה בבא, הוא נותן ברכות, הוא נותן קמיה נגד עין הרע. זה כבר לא זה, אין לזה את אותה עוצמה. ואותו דבר, בסדר, עוד יהודי למדן, הוא חסר למדנים. יש למדנים בכל הישיבות, אז יש איזה אדמור למדן. אז, בסדר, אז מה? כאילו, זה מוריד את כל ההתפעלות. הצדיקים תמיד היו מסתירים את הקדושה שלהם באיזה משהו. היו צדיקים נסתרים שהחביאו את זה בעבודות גשמיות, בכל מיני, אחד היה סנדלר, אחד היה זה, אחד היה... מי שזוכר, היה בתל אביב סנדלר, הכרתי אותו. שמדבר עם ילדים, אני נכנסתי אליו, אז הוא דיבר איתי, סיפר לי סיפורים. סנדלר. אנשים היו באים אליו, כי הוא לוקח פחות כסף, היה מתקן יותר טוב. יהודים דתיים, לא הכירו אותו. סמלה. אבל היו כאלה שהסתירו, את זה, את האופציה הזאת הם הפסידו. אבל הם הסתירו בכל מיני, בכל מיני עניינים. מה?
ההסתרה הזאת זה לעם ישראל? כאילו זה ליהודים שלא
כאילו התבטלים הרבה? לא, זה הסתרה בעיקר, איך שרבי נתן כותב.
שזה הכל עניין מוכני,
כאילו. ההסתרה היא לא לגרות את הקליפות יותר מדי, עוד שבזמן הגלות נתנו להם שלטון מן השמיים. ואם מגרים אותה, אם מתגרים בהם יותר מדי, ולא מתגרים בהם שאומרים גירה בעיני דסיתנה, זה לא דיבור. מתגרים בהם באמת, אז ניתן להם רשות לבלבל לאדם את דעתו, לבלבל את המוח. ואז הוא בסכנה גדולה.
אני
מתפר
את דפתי בתניה, שאומר שמגלים את השורש של הקליפה, שבמי השורש של המלכושה.
אם אתה לוקח תלמיד ואתה מעביר אותו שלב שלב עד שבסוף אתה לוחש לו באוזן שכל הכוח של הקליפה זה רק מצד הקדושה, רק בגלל שהשם נתן לה וכל זה, ואם תקביה כנשר בסוף משם מורידך, אז אין לה כוח. על זה הקליפה מסכימה. אבל אם אתה מראה זה רק זה לא כולם, לא כולם יקבלו את זה. אבל אם אתה מראה בעולם מציאות של מישהו שהוא חי ונושם וכולו קודש עד הסוף, אז כאילו אתה מוציא לשון לכל התזות של העולם הזה. אמרו חסידים, אמרו פעם, למה על רבנו היה יותר מחלוקת משל כל הרבס? כי אף אחד לא כל כך, אף אחד לא התנכל לעולם הזה כל כך כמור. ככה אמרו, לא יודע. אבל גם הוא נזהר, לא עד הסוף. הוא ישב עם אנשים ודיבר איתם והוריד את עצמו אליהם ולפעמים היה מדבר עם אנשים מענייני העולם. מדוע? כי אחרת הקליפות מתגרים יותר מדי. בן אדם שרוצה עכשיו להיות כמו לעתיד לבוא ולא הגיע הזמן, אז זה בלתי אפשרי. אז חייבים להסתיר את זה תמיד במשהו. אפילו במדרגות, אבל את הנקודה הפנימית אף פעם לא רואים. זה היה ככה מקובל אצל צדיקים, אמרו שאפילו הם שואלים אותם סיבה על משהו, והם אף פעם לא אומרים את הטעם האמיתי, הם תמיד בלבישים את זה במשהו מאוד הגיוני, מאוד זה, אבל אף אחד לא יגיד, זהו, כך גילו לי מן השמיים. אתה שמעת דבר כזה. אולי מישהו יגיד, כך גילו מהשמיים, לאדמור שחי ארבע דורות לפניי. זה כבר כן אומרים. אבל שמי שיבוא ויגיד גילו לי מן השמיים, אף אחד לא אומר את זה. אף אחד לא אמר את זה. אפילו אבל שם טוב נזהר. אחרי פטירתו מצאו איזה מכתב, אני יודע, שהיה אמור להישלח ולא נשלח, אבל בחייו, אף אחד לא דיבר כך. הצדיק תמיד חייב להסתיר. למה הוא מסתיר? כי במצב של העולם שלנו יש שליטה לכוחות הרע ואסור להתגרות בהם יותר מדי. מצד שני, ודאי שהם צריך לפרק להם את כל השקר הזה, אבל לא בצורה כזאת דרסטית. זה יכול להתלבש בשכל. עם שכל אפשר לדבר. זה לא מפריע להם. הם יודעים שבן אדם יבין את הכל, אחרי 5 דקות הוא ישכח את הכל, ואחר כך הוא ילך, הוא יגיע לדבר עם אנשים, הוא ישכח עוד יותר, ואז הכל לא יעשה עליו רושם. אבל ברגע שהוא יראה משהו בעיניים, הוא יראה משהו שמחוץ לגדר הטבע, שזה גם את המופתים היו מסתירים. היו יחידי סגולה שהיה מותר להם מופתים לגמרי למעלה מדרך הטבע, זה היה בגלל שהדור היה צריך בדיוק את זה. שהיו כאלה אמרצים, שאם לא היו רואים מופתים למעלה מדרך הטבע, אז הילדים שלהם כבר היו מתחתים עם גויות. אז היה מותר לתפארת שלמה מרדונסק. כבר שמעתי מאבי, זכרונו לברכה. 2 ראשונות שהוא קיבל את ההנהגה, הוא עשה מופתים, שזה היה ממש פלא. ואחרי 2 הוא אמר, מספיק היה התגלות אלוקות, הוא הפסיק לעשות מופתים. עד סוף אמר, לא עשה מופתים. כי זה היה נצרך, היה מין תודעת ערב רב כזאת, שהם היו חייבים לראות משהו למעלה מהפלא. אבל בעצם בהנהגה קבועה וכל זה, הצדיקים תמיד מסתירים את הכל. אפשר לעבור לידם ולא להישרף. איך אמר, מי אמר את זה? הקוצקר אמר, התלמיד הכי גדול של הלל הזקן היה נתן בן עוזיאל. אותו שהיה לומד, כל אוף שהיה פורח מעליו היה נשרף. אמר, מה היה המעלה של הלל הזקן בעצמו? שהאוף היה פורח מעליו ולא נשרף. זה מעלה עוד יותר גדולה. אי אפשר לצדיק להיות מחשבתו משוטט תמיד בחוכמות עליונות, כי לפעמים צריך לצאת לחוץ לעסוק בדברי העולם, כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, פעמים ביטולה של תורה זוהי קיומה. יש את זה גם את ההיבט הפשוט, שיש צדיקים שהתעסקו במלאכה גשמית, כי אף אחד לא תמך בהם. וביטולה של תורה זוהי קיומה, כי אחרת לא הייתה להם פרנסה. אבל זה הכל, הכוונה הפנימית של כל זה הייתה אחת. וכדפיק רשע ממאיה, אז מה זה המים? המים זה התורה. הצדיק שהוא לומד תורה, אז הוא רואה בזה את התורה עד למעלה, עד אין קץ. כשהוא מוציא את הראש מהמים, היינו כדמפיק עצמו מחוכמות עליונות, אזי ודמיה עינק יתרי סיירה. כי פקיחת העיניים מכונים על שם החוכמה, כמו שכתוב, תיפקחנה עיני שניהם. רש"י אומר, שזה העיניים על שם החוכמה. החכמים נקראים עיני העדה. יש בהרבה מקומות, הראייה, כוח הראייה הוא מכובן כנגד כוח החוכמה. בנפש זה נקרא חוכמה, בגוף זה נקרא ראייה. וכשעוסק בחוכמתו, אזי עיניו בבחינת שמש. וכשמסלק את עצמו מהחוכמה העליונה, אבל זה כמו ביאת שמש, ביאת שמש זה השקיעה. וכשבאה השמש אז נשתערים עיניו בבחינת סיירה. כי סיירה אין מהירה אלא כד נסתלק השמש. אז זאת אומרת, בגלל שהוציא את ראשו מהמים, העיניים שלו היו כמו שתי ירחים. אם הוא היה עם העיניים בתוך המים, אז העיניים שלו היו כמו שתי שמשות. אבל למה שתיים? זה לא מובן. אתה מחלק בין שמש לירח, על שמש יש אחת, לירח יש אחת. עוד מעט נראה מה החשבון, עוד מעט נראה מה החשבון של השתיים. וזהו בחינת ואיננו מהירות כשמש וכי הירח. לפעמים מהירות כשמש, כעד אנחנו דבקים בחוכמה, לפעמים מהירות כירח, כעד מסלקים את עצמנו מלשוטט בחוכמה. עכשיו באמת, למה בן אדם צריך שתי עיניים? גם בעינינו מראות קשה שלך ירח, אפשר להגיד. העין שלנו, עין של, לא עיניים שלנו, רק עין שלנו, זה גם עינינו, אבל זה בלי יוד נוספת, זה רק עם יוד אחת. זה בלי יוד אחרנו. אם כותבים עינינו עם שני יודים, אז זה העיניים שלנו. אז לכאורה בשביל המשל הזה של שמש הירח, היה מספיק שם ראייתנו מהירה כשמש של הירח. למה באמת בן אדם צריך שתי עיניים? בגשמיות, בגשמיות. לראות מה?
פרספקטיבה.
לראות פרספקטיבה, לראות עומק.
וגם...
אם מסתכלים עם עין אחת, אז לא רואים עומק. רואים רק אורך ורוחב. מה?
במקור, כי למדנו כבר לפצות את זה.
כן, זאת אומרת, אנחנו למדנו לנחש את העומק.
לפי הצללים.
כן, אבל בסדר, אבל באמת מה שרואים, רואים רק אורך ורוחב. בגלל שכל עין מסתכלת על המציאות מזווית אחרת, וכשאני עושה ככה ואני עוצם עין, אחר כך אני עוצם את העין השנייה, אני רואה את האצבע שלי יחסית לשולחן שם, זזה שתי אצבעות. אז מה העניין? העניין הוא שכל אחד מסתכל מזווית אחרת, ביחד רואים את העומק. רק כשמסתכלים רק מזווית אחת, תמיד רואים את השטחיות. תקשיבו טוב מה אמרתי. אחזור על זה עוד פעם. כשמסתכלים כל הזמן מזווית אחת, רואים רק את השטחיות. כשמסתכלים עם שתי נקודות מבט, שתי נקודות מבט, שכל נקודת מבט מגיעה ממקום אחר, אז אפשר להתחיל לראות את העומק. ותכף נראה איך שזה מתבטא בתורה בהמשך. ונפיץ מיה מתרי אוסיה מבחינת תרי משיחים. מה זה תרי משיחים? האף מרמז על משיח. ערך אפיים, ליהודי, יהודי יש עריכות אפיים. אצל הגויים, משיח כבר חי וכבר מת, וכבר קברו אותו, וכבר לפני 2000 שנה כבר הכל היה. יהודים, יש להם סבלנות, אומרים של יהודים יש אף ארוך. אז זה לא פשוט שיש להם אף ארוך, יש להם ערך אפיים. יהודי יש לו ערך אפיים, יש לו סבלנות אינסופי. הוא יכול לחכות ולחכות, ואפילו לא נתנו לו תאריך. הוא מחכה ומחכה ו... ושמח כל פעם מחדש שהוא מתקרב. אז זה מרומז באף. אף זה אריכות הנשימה, זה לקחת נשימה עמוקה. באף נושמים במקום שהאף איננו. אם האף היה מלא חומר, לא היה אפשר לנשום, היינו יכולים לחנק. היינו צריכים לישון דרך הפה. במקום שהאף איננו, דרך שם נושמים. שזה האף מרמז על משיח. זאת אומרת, שמשיח יבוא, יהיה ביטול גדול לאלוקות. הביטול של העתיד לבוא, עכשיו יש צדיקים שהביטול אצלהם הוא מעין משהו, מעין לעתיד לבוא. הביטול האמיתי יהיה לעתיד לבוא. מורנת כותב בהלכה אחרת, במקום אחר. הוא כותב שעיקר, הוא כותב על ההספד, על הסתלקות הצדיק. הוא כותב שעיקר הביטול להשם יתברך הוא רק בארץ ישראל. וממילא לכל זמן שיש עוד יהודי אחד בחוץ לארץ, אז עם ישראל לא יכול להתבטא לגמרי, וזה העניין של קיבוץ גלויות ביאת משיח. זאת אומרת, זה הנקודה של להיות במקום הנכון. להיות במקום, ואז כולנו נהיה בטלים, כמו הצדיק שנקרא דג, אבל מצד שני אנחנו נהיה ביבשה. כתוב בפסוק, וידגו לרוב, איפה? בקרב הארץ. איך דגים יכולים להסתובב בקרב הארץ? דגים צריכים בריכה, ים. אבל זה הברכה, הברכה הזאת הולכת עד לעתיד לבוא. מצד אחד נהיה מחוברים לגמרי לשורש, מצד שני אנחנו נהיה בקרב הארץ. וזה עצמו חיבור של שני נקודות מבט. עוד מעט נראה, יש כאן שני משיחים. מה זה שני משיחים? כתוב בספרים, אני לא זוכר בדיוק מאיפה הציטוט, אבל אני ראיתי את זה כבר בספרים יותר מאוחרים שמצטטים. יש את זה בביורים על הלקוטי מהר"ן ובכל מיני שיחות בעל פה. אריז"ל היה משיח בן יוסף. משיח שעתיד לבוא במהרה בימינו הוא משיח בן דוד. מה נפקא מינה בין משיח בן דוד למשיח בן יוסף? משיח בן יוסף, על אריז"ל כתוב בשפחי אריז"ל, שכתב את זה רב חיים ויטל. יש כמה נוסחות, אבל בגדול רב חיים ויטל כתב את זה. אז כתוב שעל האבא של אריז"ל, כתוב שהתגלה אליו אליהו הנביא ואמר לו שיוולד לו בן, והוא יתחיל להושיע את ישראל מיד הקליפות. אז לכן הוא היה נקרא משיח בן יוסף, בגלל שהוא הושיע את ישראל, אבל הוא הושיע את ישראל מיד הקליפות. בינתיים צמחו קליפות חדשות, אבל עדיין האריז"ל מושיע את ישראל מיד הקליפות. כי כל מה שהשתלשל אחרי האריז"ל, הכל בא ממנו. כל הקבלה שאחרי האריז"ל, וכל החסידות, והכל, הכל בא ממנו. אז הוא מושיע את ישראל מיד הקליפות, זה עניין של משיח בן יוסף. משיח בן דוד יקבץ נדחי ישראל, יבנה בית המקדש, יחזיר עטרה ליושנה, יקים סנהדרין שיוכלו בקיצר כל יחזרו כל הדברים שהיום בזמן הזה הם רק מדרבנן, יחזרו להיות דאורייתא. יהיה הנהגה כמו בזמן בית ראשון עם גילוי אלוקות הרבה יותר גבוה, אז בזה אין מה לדבר. אבל בכל אופן ההנהגה הגשמית תתקן, לא רק הרוחנית, וזה יהיה כלי לגילוי אלוקות גבוה עד אין קץ. אבל על כל פנים יש כאן שתי נקודות מוצא. יש את התיקון בשורש, יש את התיקון בפועל. התיקון בפועל זה משיח שבא מיהודה. יהודה הוא המלכות. המלכות זה הוצאה מהכוח אל הפועל. יוסף זה בחינת יסוד. זה מעל העולם של המלכות. זה עדיין יחסית למלכות, זה עדיין בכוח ולא בפועל. אז זה טרין משיחי. עכשיו, מה נראה יותר גבוה? אז יש איזה עריכות בלקוטי הלכות, אני לא יודע באיזה הלכה זה, כי אני לא ראיתי את זה בלקוטי הלכות, ראיתי את זה בתורת נתן, הוא מביא שם, אין שם הרי מקומות מאיזה קטע הוא לקח את זה מלקוט. היה מישהו שליקט בתוך הלקוטי הלכות פירוש הלקוטי מהר"ן. משהו מאוד יפה, אין להשיג את זה היום. אז חבל שלא הבאתי את זה, הייתי מקריא לכם את זה. הוא כותב, זה בעצם רבי נתן כותב, שיהודה ודוד ומשיח בן דוד, זה איפה שיש צמצום, זה העניין הזה. איפה שיש צמצום, הצמצום הראשון, וכל הצמצומים וכל ההסתרות, דוד היה בר נפלה, לא היה לו שנים, לא היה אמור לחיות בכלל, ואת לה מגרמה כלום. והצמצום הראשון שהוא למעלה מכל ההשתלשלות, מה שאנחנו מדבר שם על מלכות, אז הוא אומר, הצמצום הראשון היה במלכות של האינסוף. עד כמה שאפשר לדבר שם על ספירות, אבל יש משהו שנקרא מלכות האינסוף, ושם היה הצמצום הראשון. להיכנס לזה, לדבר על זה, אני לא רוצה עכשיו. זה מופשט לזה, זה צריך המון, המון חומר, המון חומר רקע ללמוד בשביל להבין את ה... את הביטוי הזה. אבל על כל פנים, אז דוד זה רש כל דרגים וסוף כל דרגים, ותמיד הצמצום, ותמיד זה עושה חושך. זה אופן אחד. האופן השני זה יוסף, זה יוסף השם לי בן אחר, ללשון נוספה ותוספתו של הקדוש ברוך הוא מרובה על העיקר. זה גילוי אור, זה אפילו איך שלא יהיה, אז כולם משתחווים לו, הוא נהיה, הוא באמת, הוא הולך לבית האסורים, אבל הוא נהיה מלך, והוא בחינה כמו בניה של רחל, כמו מרדכי, לא יכרע ולא ישתחווה, מין משהו כזה הפוך לגמרי. זה גילוי. מה בגלוי יותר גבוה? משיח בן יוסף, אין מה לדבר. מה בעומק יותר גבוה? למה ישבנו על הארץ? משיח בן יוסף היה, אריזל היה כבר. למה ישבנו על הארץ? ישבנו על הארץ כי משיח בן דוד עוד לא בא. מה זה אומר? אז כתוב שם משהו לא כל כך מובן. אני מנסה, אני גם לא זוכר בדיוק את המילים, אני מנסה לתרגם את זה לעברית של ימינו. אם אני טעיתי, השם הטוב יחפר בעדי, אני לא יודע. אבל יש איזו נקודה בצמצום שהוא מוריד התניה מסוימת. הוא משחרר אותנו מאיזושהי התניה. הוא אומר את זה כמעט במפורש, הוא תופס משל מבן אדם. יש בן אדם שמתי שהוא מבין דברים, אז הוא פורח. טוב לו. הוא מבין, הוא מרגיש, הוא זורם, אז בסדר. אז מתי שהכל נסגר, הוא מאבד את האלוקים. זה מובן שזה התניה, וזאת התניה מסוכנת. עם ישראל היה שורד את הגלות עם התניה כזאת. שזה השם נתן לנו את דוד ואת כל הצמצומים, וזה משדר אמירה הפוכה. מה זה אמירה הפוכה? שים בצד את כל התנאים ואת כל החוכמות ואת הכל, ותדע לך שהקדוש ברוך הוא נמצא בלי קשר למה שאתה מרגיש, בלי קשר למה שאתה מבין, בלי קשר לחוויה שלך, בלי קשר למה שמתגלה אליך. עזוב את הכל בצד. זה הכל טוב ויפה ונעים ונחמד, איך כתוב שם, ואדיר ומקובל, אבל זה לא העניין. העניין הוא להיות דבוק בקדוש ברוך הוא מהמקום שלך, בלי הבדל איך שזה נראה, בלי הבדל איך שזה נרגש. וזה מעלת המלכות, וזה מה שהקדמונים אמרו שאמונה שייכת למלכות, לזה הם התכוונו. כי בעצם מה ששייך למלכות זה קבלת עול מלכות שמיים. אמונה שהיא למעלה מהשכל, אבל במלכות יש את הכוח של על משמרתי העמודה. זה יש במלכות. לא להתפעל מהחושך. נשאר תמיד דבוק בין בטיב ובין באקו, איך שכתוב כל הלשונות האלה. זוכרים, דיברנו כמה פעמים על השיר ביידיש של רב לוי יצחק מרדיצ'וב, שהוא שר דו, דו, ביידיש דו זה אתה. הוא שר, אם טוב לי, אז זה אתה. אם חלילה לא, אז זה אתה. ואם אתה, הרי זה טוב. ככה הוא שר. לי לא טוב, אבל אני יודע שזה גם אתה. אז אם אתה, זה טוב. זה לא טוב לי, אבל זה טוב. יש קרבת אלוקים לי טוב, זה כמו משיח בן יוסף. אבל אם פעם יהודי אומר קרבת אלוקים טוב, בלי קשר אליי, זה כמו משיח בן דוד. וזה ממש מזכיר, ההסבר הזה שרבי נתן מסביר פה, על התרי משיחי, זה מזכיר את התורה, למדנו תורה י' ב', זוכרים? בחלק ב'. אז שם הוא מדבר על יהודי שנפל מכל הציור קומה שלו, איבד את הכל, הוא צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא נמצא לידו והוא יכול לדבר אליו, הוא יכול לצעוק אליו. הוא צועק כי הוא מרגיש רחוק. או יש עוד תורה בתורה ה' בחלק ב', תורה מאוד ארוכה. אחת התורות הכי ארוכות. בלוקטי מהר"ן. הוא מדבר שם על... הוא מתחיל עם אמונה. הוא מדבר על בן אדם שנפל, גם האמונה הוא נפל. הוא נפל מהכל. אז מה שנשאר לו, אפילו לצעוק הוא כבר לא יכול. אבל הוא צריך לתת ללב שלו לצעוק. אם הוא ירשה ללב שלו לצעוק, אז יתחבר לו הכל. אז הוא יקבל חזרה את האמונה ויקבל חזרה את המוח. זאת אומרת, יש איזה מין אמונת על, איזה נקודה כזאת, שאפילו בלי התניה, כאילו, אתה מאמין שזה אמיתי? השאלה הזאת, אתה מאמין שזה אמיתי, היא שאלה אינטלקטואלית. הרבה פעמים ששואלים אותנו, אנחנו חושבים שמדברים איתנו על אמונה, אבל אנחנו נופלים במקום של שכל. ואז הבן אדם אומר, לא, אני לא מאמין, זה לא אמיתי. אף על פי כן, אם יגידו לו באותו רגע, יגידו לו, לך לכנסייה להשתמד. יגיד, אבל אני לא יכול. מה קרה? כי נשאר לו אמונה. האמונה הזאת שלקחו לו עם השאלה הזאת, ועוד פעם סוג של שכל, שהשכל קורא לזה אמונה. זה לא באמת האמונה. אבל כשמדברים על בפועל להתכחש, הוא לא מסוגל. אז עוצמה יש בזה הרבה יותר מה שבא. זה נקודה של משיח בן דוד. עם זה עברנו את הגלות. לא עם כל הגילויים ועם כל ה... עכשיו, הדג הזה שמוציא את הראש מהמים, שזה הצדיק מתי שהוא מפסיק ללמוד, ויש לו שתי עיניים איך שהוא מסתכל על המציאות, לא רק עם עין אחת, דיברנו הרגע, שתי סורות של הסתכלות. שתי העיניים שלו הם כרגע יחסית לשתי העיניים של עצמו, כשהוא בתוך ה... ובתוך המים, אז הם כמו משיח בן דוד. כשהשתי העיניים בתוך המים, כמו משיח בן יוסף. אבל כל בחינה כלולה מכל הבחינות, אז יש לו שתי עיניים. שתי עיניים בפנים, שתי עיניים בחוץ. זאת אומרת שגם בזמן בית המקדש, וגם בזמן שהצדיק הוא בחצי הדבקות, וגם תמיד יש מקום בראש, איך אמרו חז"ל, להניח שתי תפילין. יש מקום בראש להחזיק שתי הסתכלויות שונות והפוכות.
אבל מה הקטע כאילו שאלה? אז למה שתיים ירח כשהוא מוציא
החוצה ושתיים שמש? שתיים ירח, אבל אחת ימנית ואחת שמאלית, גם כששתיים ירח. ובדיוק דיברנו על זה שימין ושמאל, זה מילה אחרת להגיד על מה לעומתה. זה לא... זה העניין שכל בחינה כלולה מכל הבחינות, אז למה קוראים לכולם מלכות? זאת השאלה, זאת השאלה. אבל לכל פנים, יש תמיד, גם שמדברים, למדנו פעם על דרי מעלה ודרי מטה, זוכרים? כן, שמי שנמצא למטה צריך לחזק אותו, עכשיו אנחנו יודעים מאיפה זה בא, ההתחזקות הזאת. מי שנמצא למטה צריך לתת לו את משיח בן דוד, צריך לדבר איתו, לעורר איתו את האמונה של משיח בן דוד. מי שנמצא למעלה צריך לדבר איתו על משיח בן יוסף. אתה חושב שאתה למעלה? תראה איזה צדיקים היו. אתה יכול להסתכל עליהם ככה, זה ברור. אבל צריך לדעת שבכל אחד מהם, בכל אחד מהם יש תמיד את שתי הבחינות. כל יהודי כלול משניהם, ובזמנים שונים, ואפילו באותו הזמן עצמו. וגם הצדיקים שדיברו, הרי זה לא נכון. אני שמעתי פעם אחד מגדולי הרבנים שהוא הגדיר את זה, הוא אמר ששני סוגי, הוא הסביר את זה על פי קבלה, זה עניין של נשמות דמה ונשמות דבן, אני לא רוצה להיכנס לזה אפילו. כי בסוף הוא אמר דבר שהוא לא מדויק. אמר שיש צדיקים שכל העניין שלהם זה לבוא לבן אדם ולהגיד לו, הקדוש ברוך הוא לידך ועוד לא התעלפת? כאילו, מה קורה לך? אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב, אין לכם כלות הנפש? לא חיליתם? עוד לא התעלפת? וצדיק אחר, כל העניין שלו זה לבוא ולומר, השם אצלך, תשמח, הוא עוזר לך, הוא מכיל אותך, הוא מחבק אותך. זה נכון, הרעיון הוא נכון, אבל זה לא מתחלק לשני צדיקים. לכל צדיק יש את שני הדברים האלה. רק יש צדיק שלפי האוכלוסייה שהוא מדבר אליה, אז הוא מדבר, וזה גם משתנה בשנים, בזמנים. היו צדיקים שדיברו שנים ככה, ומיד אחרי זה דיברו דברים אחרים לגמרי. היה איזה מלחמה או איזה משבר או איזה, וכל כאילו הראש התחלף של האנשים, אז הם התחילו לדבר דיבורים אחרים לגמרי. זה בכלל לא דומה. מישהו מסתכל את הרבי פיאסצנה, מה הוא דיבר במחנות ומה הוא דיבר לפני זה, זה כאילו בן אדם אחר. אז רואים שזה לא, כל אחד צריך להחזיק בראש את הנקודה, את שתי הנקודות. בכל מקום שאתה נמצא, באיזה מדרגה שאתה נמצא, צריך להסתכל על המציאות בשני עיניים. ובעיקר כשמסתכלים על מישהו אחר, כשמסתכלים על מישהו אחר צריך להחזיק אותו, והדרך היא כזאת שמחבקים מישהו, מחבקים אותו בשתי ידיים. ולמרות שמחבקים אותו בגב, איפה שמים את הידיים? בגב. מבחינת אחוריים, זה כאילו מושכים אותו מהמקום הכי נמוך, אבל גם את היד הימנית שמים אותו, שמים עליו. לא רק את היד השמאלית, למרות שנוגעים לו במקום הכי נמוך. זאת אומרת, תמיד לא צריך להיות קמצן ברוחניות. מדברים עם אנשים שהם מאוד רחוקים, מצד אחד צריך לרדת אליהם ולהיות בגובה העיניים, לדבר דיבורים כאלה שלא יפחידו אותם. מצד שני, בתוך המילים האלה שלא יפחידו אותם, צריך לתת להם בדיוק את הכל. איך אמר לי פעם יהודי יקר, הוא כבר איננו, יהודי מאוד יקר, הוא אמר לי, אני עוד הייתי טירון לגמרי, לא פחדתי לזוז, הוא אומר לי, תחשוב שאין לך תלמידים בחורי ישיבה, מה שאתה מדבר איתם תדבר עם כל בני ישראל, רק תדבר את זה בשפה אחרת, כאילו שאתה מדבר באנגלית, אחר כך אתה מתרגם את זה חזרה לעברית, זה כבר לא יצא דיבורים של בני ישיבה. אז תתרגם את זה, אתה לא יודע אנגלית, תעשה את זה בלי אנגלית. אבל זה האמת, זאת אומרת, אפשר להיות בשני המקומות האלה, בגלל שהאמת נמצאת בשני המקומות. ובשביל זה צריך להיות תרי משיחים, ושני המשיחים האלה, הם יכולים למשוך את כולם אל הקדושה. זה משפיע אפילו על הגויים, תכף נראה את ה... שעליהם האקום אפילו, וכל שכן בני ישראל, ידרשו וימשכו את עצמם עליהם, כמו שכתוב, ונהרו אליו כל הגויים. אז כתוב שם נהרות, רק הנהרות שהצדיק נותן, כשהוא מוציא את הראש מהמים, זה יוצא מהצדיק, מגיע אלינו. ואז אנחנו שחים חזרה אליו, עם אותו נהר. יכול להיות שצריך לשחות נגד הזרם, שזה כל כך קשה להתקרב לצדיקים, אבל הוא נותן לנו נהר. נהר זה תחבורה יותר נוחה מאשר ללכת ברגל. אפשר להתקדם יותר מהר. ומה זה נהרות דסורה? סורה זה מבחינת אקו, על שם עבודה זרה, כמו שכתוב, סורו מהר מן הדרך. סורה היה מקום גשמי בבבל, יודעים איפה זה, אבל חכמנו תמיד היו דורשים את השמות. אז סורה זה שם גוי, זה לא שם יהודי. הייתה שם ישיבה גדולה, אבל המקום היה, את המקום, את השם המציאו גויים. אז רבנו אומר, סורו מהר מן הדרך. והם נכללים בשתי אומות. כל האקום הם 35 אומות מצד עשיו, 35 אומות מצד ישמעאל. והם שני השורשים, עשיו וישמעאל. ועל ידי אלו טרן משיחין שהן טרי אוסיה, בחינת רוח אפנו משיח השם, על ידם יגאלו וימשכו כנערות אצלם ללמוד דבר השם. עכשיו לפי זה אפשר גם להבין איך שזה בתוך עם ישראל. בתוך עם ישראל יש קליפת עשיו ויש קליפת ישמעאל. איפה זה כתוב? ונתן כותב את זה בלוקות ההלכות על תורה ב', כתוב שם שכשמתפללים צריך התפילה נקראת חרב וקשת, וצריך להיות קולע לסערה ולא יחתי. מה שייך בתפילה קולע לסערה ולא יחתי? הרבי נתן אומר, יש בן אדם שאומר, לא צריך להתפלל, השם הוא כל כך טוב, והוא מלא חסד, מלא אהבה, והוא כל כך קרוב לכולם, ובשביל מה להתפלל? ויש אחד שאומר, השם הוא כל כך רחוק, הוא אינסופי, הוא לילה מכל ברכתה ושירתה, הוא יקשיב לתפילה של אחד קטן כמוני, אין טעם להתפלל, אין בשביל מה. אז שני מפספסים, זה הולך לכאן יותר מדי, וזה הולך לכאן יותר מדי, האמת נמצאת באמצע. צריך להתפלל כי יש מידת הדין בעולם. יש טעם להתפלל כי הקדוש ברוך הוא רב חסד. צריך להפוך את הסברות. ככה רבי נתן כותב. והוא קורא לזה שאין מה להתפלל, זאת אומרת, לא צריך להתפלל, הוא קורא לזה קליפת ישמעאל. קליפת ישמעאל זה קליפה של פטליזם. מכתוב שמכיר את זה. שכאילו מה שנגזר עליך זה מה שיהיה. הם לא מתפללים, הישמעאלים מכריזים הכרזות, הם לא מתפללים, אין להם תפילה. וקליפת עשיו זה בדיוק הפוך, הם גם לא מתפללים, הם מתפללים למישהו אחר, לא לקדוש ברוך. אבל לקדוש ברוך הוא, הם כאילו סקות הבענן לך מעבור תפילה, התפילה לא עוברת, זה האמונה שלהם. הקדוש ברוך הוא שם איזה ממוצע שיקבל את התפילות ויעביר לו, אבל הוא לא מקבל תפילות, ובסוף זה נתקע באיזשהו מקום בדרך. הקדוש ברוך הוא גדול מדי. וזה קליפת עשיו. עשיו כתוב במדרש שהאומנות שלו הייתה רציחה. ברציחה, רבי צדוק מביא את זה, רציחה זה להפריד את הראש מהגוף. איך נאמר, השיטה שלו, של עשיו, זה להפריד את האלוקות מן העולם. העולם מתנהג בדרך הטבע, לא שייך. קליפת עשיו טוענת שכמו שאתה במשחק שחמט ואתה מתפלל, לא נשארו לך כלים, אני יודע, ואתה מתפלל שחייל פשוט ינצח את המלכה של היריב. יש תפילה כזאת, זה נגד החוקים, זה לא יכול להיות. אז ככה הם מסתכלים על כל התפילות. יש חוק וזהו. הקדוש ברוך הוא בעצמו לא מפר את החוקים שהוא יצר. יכול להיות שהם מאמינים שהוא לא יכול לפר את החוקים שהוא יצר. זה נורא והיום. זה קליפת עשיו. עכשיו, יכול להיות מציאות כזאת גם בין יהודים, שיש אחד שנופל לקליפת עשיו. הוא לא ממש בן עשיו, אבל כאילו, שמעתם פעם את הדיבורים האלה? התפללתי כבר מספיק, אין לי כוח יותר. זה אופן אחד. וזה אופן אחר, יש אופן אחר. מה צריך להתפלל? לא צריך להתפלל. מה? השם יסדר לי את העניינים גם ככה. אני הבן יחיד שלו. שני הדברים האלה, זה צריך לקיים בהם ונערו אליו כל הגויים. זה תפיסת עולם שהיא לא מתוקנת ולא מבוררת. כל זמן שהקליפה היא מושלת, תראו מנסה וישמעאל, אינו תרי עננים למייחס ינה לעיינים, שאין יכולים להעיר תמיד בבחינת שמש. ואם הצדיק היה מאיר תמיד בבחינת שמש, אז הקליפות היו לוחמים בו, כמו שדיברנו בהתחלה. ולא היו נותנים לו בכלל מנוחה. הוא היה יכול לאבד את המוח. ובשביל זה צריך הצדיק לבטל את דבקותו, כדי שלא יתגברו האומים, יסב ישמעאל על עיניו, להתבטל חס ושלום חכמתו לגמרי. אבל על ידי טרן משיחין שיפוץ למעיינותיהם חוצה, ויהפך לכולם שפה ברורה, אז יתקיים היה אור הלבנה כאור החמה, ואז לא יצטרך לבטל מדבקותו. זהו, אז בואו רק נסכם את זה בקיצור. מה ראינו? ראינו תורה שלמה, אני לא יודע כמה זמן עוד נשאר. אפשר עוד להתחיל את התורה שאחרי זה. למדנו את תורת את זין. אנחנו ראינו שיש עיקר העניין, עיקר התורה. אנחנו ראינו שיש טרן משיחי. יש משיח בן יוסף, שזה היה כמו אריזה, לא הבעל שם טוב, אלה שהם תקנו את העולם מבחינה רוחנית. יש משיח בן דוד, שהוא יתקן את העולם כפשוטו. משיח בן דוד תמיד מראה על צמצום. השורש שלו זה המלכות, המלכות של האינסוף, שממנה נמשך הצמצום הראשון, החושך הראשון. וזה משהו לגמרי לא סימפטי. כל מקום, כל השבירות והחורבנות הכל נמשך, לכן משיח מתקן את זה בסוף. הכל נמשך מהמלכות, הכל נמשך ממשיח בן דוד. ולעומת זאת, כל הגילויים מבחינת משיח בן יוסף. משיח בן יוסף זה היסוד, זה החיבור, זה ההפך הצמצום. היסוד ראש אחד ברצפה וראש אחד בתקרה, זה דווקא החיבור, ככל בשמיים ובארץ, זה אחיד בשמיים ובארץ. והמעלה של היסוד היא ברורה לגמרי, כל אחד מבין. המעלה של המלכות, אז זה הסברתי, אני מקווה שזה נכון, שלפרק את ההתניה שהכל בסדר רק מתי אך ורק מתי שיש אור ויש חוויה טובה ויש יש תובנה ויש רגש והכל זורם, ואם הכל נעצר אז כאילו איבדנו את האלוקים, איבדנו את היהדות, איבדנו את הכל. מסתובב דבר כזה אצל בני אדם, וצריך את ההתניה הזאת צריך לפרק. וזה העומק של כל הצמצומים וכל הגלויות. עם תובנה כזאת לא היינו יכולים לעבור את הגלות, היינו נשארים בגלות. העומק של כל הדברים האלה נמצא במשיח בן דוד. נולד, היה צריך מיד למות, לא היה לו שנים, אדם הראשון נתן לו שנים. וכששאלו אם יש מלך בבני ישי, אז הביאו את כולם ואותו עליו לא שמו בכלל, לא ספרו אותו. וכל הלידה שלו זה היה איזה סיפור מוזר כזה, וכל ההיסטוריה שלו זה כל הזמן, זה איך הוא קיבל את ה-70 שנה מהאדם הראשון, כל פעם הוא קיבל עוד כמה ימים. הוא התפלל אז הוא קיבל עוד כמה ימים, כתוב ואני תפילה, בעצם לא היה לו כלום. והצעקה שלו זה הושיעני אלוקים כי הגיעו מים עד נפש. הגיעו מים עד נפש, אז ועדיין הוא צועק הושיעני אלוקים. זה בעצם עם ישראל בגלות, שזה בעוד פרקים בתהילים. רק היום ראיתי את זה בפסוק בתהילים, אחד מהפרקים של התיקון הכללי, ואם אני זוכר באיזה פסוק ראיתי את זה, שם גם כתוב באמור אליי כל היום היה אלוקיך. בפשטות, הגויים. יש עוד פירושים על זה. יש פירוש חסידי, באמור אליי, שאומרים לי יהודים מלמעלה, תקשיב, כל היום איפה אני? איפה האלוקים כל היום? לא מספיק שהאלוקים נמצא בתפילה. כל היום היה אלוקיך, אבל זה לא הפשט. הפשט הוא, כתוב אחרי זה, כתוב באומרם אליי כל היום היה אלוקיך. כתוב שם, הייתה לדימתי לחם יומם ולילה, באמור עליי כל היום היה אלוקיך. בן אדם כל כך מצטער שהוא כבר לא צריך לאכול יותר, ממש פסוק מתאים לתשעה באב. הוא לא אוכל והוא בוכה. הייתה לדימתי לחם, באמור עליי כל היום היה אלוקיך. מה זה באמור עליי כל היום היה אלוקיך? להם יש חוכמות ומדינות והם מנהלים מלחמות, והם מנהלים את העולם, והם, ולומדים את החוכמות שלהם בכל היכלי הדעת והמדע וכל זה. יש עם קומץ של יהודים קטנים, מפוזרים בכל העולם. חלקם הקימו מדינה, כמו שאומרים, של 27,000 קילומטר מרובע, משהו כזה, קטן כזה. שעושים פיהוק אז גומרים את זה. וכאילו, והם צועקים שלהם יש את האמת, והם לא מתחברים לשום דבר, למה הם מתגעגעים למשהו שהיה לפני 2,000 שנה, והם עדיין לא מפסיקים לבכות עליו. ואז הגוי אומר, איפה האלוקים שלך? תעזוב את זה, תבוא איתנו. זה העננים ומחסין עלינים. מה התשובה? התשובה היא, אין דבר כזה. הוא אומר, לפני זה הוא אומר, איך כתוב שם? מה כתוב לפני זה? אנחנו יודעים את הכל בעל פה, אבל לא לאחורה. לא מקדימה אחורה. אנחנו אומרים, אלה הזכירה והשפחה אלה נפשי, כאעבור בסך את אדם עד בית אלוקים בכל רינה ותודה המון חוגג. לעבור בסך, עשו מזה בעברית המודרנית, לעבור בסך זה ללכת שמאל ימין, מסדר כזה. אבל באמת, לעבור בסך זה לפרוץ קיר ולעבור דרכו. סך זה סקוטה, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. לפרוץ את הענן. אני לא שומע בקולם, למה? וזה אומר בסוף, בגלל שתהום אל תהום קורא לכל צינוריך, זה נראה כאילו, תחשבו רגע על שני תהומות, שגל מפה וגל מפה, אבל אצל הקדוש ברוך הוא כל דבר כזה הוא כל כך מדויק, כמו מים שממלאים צינור. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו. למה אני רגוע ולמה אני לא מתפעל מכל המשברים ולמה אני עדיין מחפש את בית המקדש? כי אני יודע שהמשברים הם שלך. איך אנחנו אומרים? ישמח בשמחת גוייך. די נגויים. הגויים שלך. יהודי נראה כמו גוי, אבל הוא גוי של הקדוש ברוך הוא. פלא נפלא. הפה הוא אומר, זה באמת השוט שמכה בי, אבל זה השוט שלך. זה שוט קדוש. אם הוא ייפול על הארץ, אני ארים אותו ואני אתן לו נשיקה. זה השוט של השם יתברך. אז בגלל שזה משבריך וגליך, אז אני לא עוזב אותך. זה הסוד של יהודה, זה הסוד של... היה לנו מלך מבניה של רחל, אז הוא פעם אחת נשבר, אז שאול באחת ולא עלתה לו. דוד בשתיים ועלתה לו. כי שאול ברגע שרוח השם שרה מעליו, הוא לא יכול להתרומם יותר. אבל מבניה של לאה, היה לנו את דוד, שהוא כמה שהוא נפל, אז הוא תמיד יכל להתרומם. זה הסוד של, של המוחין דקטנות, של הגלות, של כל זה, וזה עוד לא, התקן עד הסוף. וזה, התיקון של זה נעשה דווקא בגלות. אי אפשר לתקן את זה בגאולה. אם לא תיקנו את זה עד הסוף, אנחנו עדיין במקום דרוך. אם נתקן את זה עד הסוף, כל אחד ב... השרידים אשר השם קורא, כמה אנחנו, כמה יהודים מגיעים לשמוע בכלל דיבורים כאלה היום. זה, אנחנו כולנו שליחי ציבור, אנחנו מוצאים את כולם ידי חובה. אז אם אנחנו, דווקא מתי שמציק לנו, מתי שלא טוב לנו, אם אנחנו אז מתחזקים, אז אנחנו עושים את התיקון, ואז משיח בן דוד יכול להתגלות. כי עשינו את התיקון בדיוק בצר רחבת לי. טוב, אז גמרנו היום תורה שלמה, פלא נפלא, אף פעם זה עוד לא קרה. להתחיל עוד תורה עכשיו זה לא כדאי. שקיץ בריא לכולם. כשהוא נוסע לעברה, שיקח איתו את הראש. ושכח. יש כאלה שלוקחים את הפלאפון, את הראש, שוכחים בבית. מה?
עברנו לימי שלישי בצורה קבועה?
כן, כן. זה אשמתי, אני ביום רביעי לא יכול.